אהלן ליאור, מה העניינים?
מעולה טל, מה איתך?
בסדר גמור, איזה כיף לראות אותך.
כן, זה ממש מוזר לשבת ככה אחד מול השני, מיקרופונים תקועים לפני הפנים ולדבר.
כן, כבר שכחתי איך אתה נראה והכל.
אל תגזים, יש לנו פייסבוק מסנג'ר וזה גם מתקשר לפרק שלנו, אז בכלל.
כן, אז אני בביקור עכשיו בארץ, באתי לכמה ימים ויצאנו לסוף שבוע עם המשפחה המורחבת והכל, ונחתה לנו המוזה לעשות פרק.
כן, צריך להגיד שכמו שאתם יודעים, אנחנו לא בדיוק מוצאים פרק פעם בשבועיים כמו שפעם עשינו, בלשון המתה, אבל זה הרבה פעמים בראש שלנו, אנחנו מאוד אוהבים את זה, ופשוט לא יצא לצערנו, אז עכשיו שאתה פה ובאמת יש מוזה, אז אמרנו, למה לא? בוא נקליט.
כן, ובדיוק פייסבוק יצא בהצהרה לגבי זה שעומדת להנפיק מטבע חדש שנקרא ליברה, וגם דיברנו על זה, עד השעות הקטנות של הלילה, וחשבנו שזה יהיה נחמד לשחזר את השיחה הזאת ולדבר על זה בצורה קצת יותר מסודרת, להבין מה זה בדיוק.
אז רק הודעה קטנה, דבר ראשון אנחנו רוצים להודות לעוקב ה-5000 שלנו, קוראים לו רפי איסחרוב, אז רפי תודה רבה שאתה עוקב אחרינו, ובכלל באופן כללי אנחנו רואים שלמרות שאנחנו לא מוצאים פרקים, הרבה אנשים מתווספים לרשימת העוקבים שלנו ו... עוקבים אחרינו בדף בפייסבוק ומורידים את הפרקים שלנו דרך האייטיונס וכל האפליקציות. אז אנחנו רוצים להגיד לכם ממש תודה שאתם מפיצים את הבשורה ומספרים לחברים שלכם. תמשיכו ככה.
יאללה, בוא נתחיל.
יאללה.
שלום וברוכים הבאים לערך מוסף. פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון. היי ליאור.
היי טל.
מה קורה?
מעולה.
אז ספר לי, מה זה הליברה הזאת?
אוקיי, אז פייסבוק יצא לפני כמה ימים בהודעה, שמתישהו בשנה הבאה, בשנת 2020, הם הולכים להנפיק מטבע, להוציא מטבע, מטבע דיגיטלי, אנחנו עוד נדבר על מה זה אומר, אבל בגדול פייסבוק נכנסת לעולם הפיננסי, דרך מערכת התשלומים, פייסבוק תנפיק מטבע, שכל אחד מאיתנו יוכל לקנות בעזרת שקלים, בעזרת דולרים וכולי, ולהשתמש בו כדי לשלם לחברים, לבתי עסק וכל מיני דברים כאלה.
בדיוק, עכשיו נראה לי שכדי להבין את המהפכנות של הצעד הזה, אנחנו צריכים לחשוב על שירות תשלומים רגיל, כמו שאנחנו מכירים למשל פייפל. או אפילו, דרך אגב, אני גר בארצות הברית, ודרך המסנג'ר אפשר להעביר דולרים אחד לשני. אז בעצם הרעיון של פייסבוק זה לא רק שנוכל להעביר את הדולרים שלנו כסף מחשבון פייסבוק אחד לחשבון פייסבוק אחר, אלא ממש ליצור מטבע חדש שכל העברות יהיו באמצעותו. אז למה לעשות את זה? מה היתרון במטבע כזה?
נכון, אז צריך להגיד שבעצם מאז שפייסבוק יצא בהודעה, יש באז מאוד 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 גדול ברשת, אפילו רק אצלנו בבלוגיה הישראלית המקומית, חלק כותבים על זה, אני ביניהם, ואומרים שזה יכול להיות ממש game changer, חלק טוענים, כמו נניח כלכלה מהארץ ומהעולם, שזה בכלל לא מהלך דרמטי, לא צפוי לעשות שום דבר. אז אנחנו רוצים קצת לנסות לנתח את זה כמו שאנחנו רואים, ואולי אפילו לתת כמה תחזיות כדי שעוד 5 שנים תוכלו לשמוע את זה וממש ממש לצחוק עלינו.
זהו, שאני חושב שהפרק הזה מיוחד או שונה משאר הפרקים שאנחנו עושים, כי בדרך כלל אנחנו מדברים על מדיניות קיימת, אנחנו מדברים על מצב עולם מוכר, על דברים שלפעמים התעסקנו בהם ממש בעבודה היומיומית שלנו, ופה אנחנו בעצם מתבססים רק על איזה הודעה לעיתונות שחברה גדולה ומשמעותית הוציאה, אבל אפילו השירות הזה לא ממש קיים. אבל כשניגשנו לכתוב את הפרק הזה, אמרנו שאנחנו מנסים לדמיין את העבודה שלנו במשרד האוצר, ועכשיו שר האוצר קורא לנו ומנסה להבין מה זה הליברה, ואיך המדיניות של ממשלת ישראל צריכה להיערך לזה אם בכלל. וזה גם קרה לנו, למשל כשהביטקוין התחיל להיות משמעותי, אז כמו שסיפרנו בפרק על הביטקוין, אז למשל אני נתבקשתי לחקור את הנושא ולהעביר לשר האוצר מה אני חושב על הביטקוין, ואנחנו בעצם כשאנחנו בונים את הפרק אז אנחנו מנסים לחשוב איך צריך להכין את שר האוצר ואת קובעי המדיניות, להבין מה זה אומר, ככה שבעצם אנחנו מתבססים על קצת נתונים שפייסבוק גילתה לנו, אבל גם על הרבה השערות שיכול להיות הן יותר נכונות או פחות נכונות.
נכון, וכמו שכבר הזכרת, על ביטקוין דיברנו בפרק 15, ואנחנו לא נדבר פה על ההיבטים של מטבע מבוזר, כל ההיבטים הטכניים, אנחנו רק נדבר על למה פייסבוק עושה את המהלך, האם ולמה זה מהלך טוב, האם ולמה זה מהלך רע, ובעיקר איך קובעי המדיניות צריכים להתחיל לחשוב על זה, מה הדברים שצריכים עכשיו לרוץ בראש של הרגולטורים ושל קובעי המדיניות. אז בואו בכלל, אני מציע שנתחיל מלדבר על מה זה מטבע בעצם, מה זה כסף. על זה כן דיברנו בביטקוין, אבל חשוב לעשות איזשהו אישור קו.
כן, אז באמת דיברנו על זה בפרק על הביטקוין, אבל בגדול, השורה התחתונה, כשאנחנו מנסים לחשוב על מה זה מטבע, אנחנו מדברים על אמון. בקרב הכלכלנים אנחנו תמיד אומרים ומדברים על הניטרליות של הכסף, על זה שהכסף הוא בעצם מייצג איזה משהו בכלכלה האמיתית, אבל הכסף כשלעצמו, בלי אמון, הוא לא שווה שום דבר.
הוא לא מוצר בפני עצמו, אין לו ערך בפני עצמו, אלא רק בעצם הוא מייצג ערך של משהו אחר.
נכון, ובואו תנסו רגע לעשות את התרגיל המחשבתי הבא, כשאתם מקבלים עכשיו תשלום ממישהו, למשל אתם מקבלים שטר של 50 שקלים, למה אתם מוכנים לקבל אותו? למה אתה מוכן לקבל עכשיו 50 שקלים אם אני אשלם לך?
א', אם אתה סתם נותן לי אותם, אז אני בשמחה אקח. אבל אני מניח שמה שאתה רוצה להגיד זה שאני לא הייתי עובד עכשיו בעבודה קשה, תמורת נניח שטר של 50 דינרים עיראקים, כן? כי אני לא יודע מה זה, אני לא יודע אם השטר לא מזויף, אני לא יודע מה אני יכול לעשות עם זה, אבל כשאתה נותן לי ביד שטר של 50 שקלים, אני יודע שאני יכול לקחת אותו למכולת ולקנות עם זה מוצרים. זה מה שאני מאמין לפחות.
בוודאי, וגם המוכר, אם הוא יקבל דינר עיראקי, דרך אגב, על פי החוק הוא יכול לתת לך משהו, אבל הוא לא מחויב לעשות
נכון.
את זה. ובסוף, ורגע, ויש לי שאלה, אם אני משלם לך דולרים?
דולרים אני אקח.
אתה תיקח, ואם אתה תיתן את זה למוכר במכולת, הוא יקבל את הדולרים?
אני מניח שכן.
נכון. למה? כי מה בעצם קובע את השימוש שלנו במטבע? בשורה התחתונה אני חושב שזה שני דברים. אחד זה אמון, נכון? אנחנו מאמינים שנוכל לעשות עם זה משהו, אבל כדי להגיע למצב הזה, מדינות הפעילו לאורך השנים הרבה מאוד כפייה. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על המצב בישראל, על פי החוק, אם אני משלם למוכר דולרים, אם אני משלם למוכר במכולת שקלים, הוא חייב לקבל את זה. אם אני מביא לו דולרים, הוא לא חייב.
נכון. הוא יכול לקבל את זה אם הוא מאמין שהדולרים האלה שווים משהו, אבל הוא לא מחויב לקבל אותם בניגוד לשקלים. וכאן עולה השאלה, מה קורה כשמישהו מנסה להמציא מטבע חדש, כמו פייסבוק לדוגמה, האם המוכר במכולת ירצה לקבל את זה, והאם הוא יוכל טכנית לקבל את זה?
בדיוק, אז אם אמרנו שאימוץ של שימוש במטבע יכול להיעשות על ידי כפייה או על ידי יצירת אמון, ואנחנו יודעים שפייסבוק היא לא מדינה, אז כדי לגרום לנו להשתמש במטבע שלה, היא צריכה לשכנע אותנו, לגרום לנו להאמין שהמטבע שלה שווה משהו. ובמובן הזה, זה קצת דומה למקרה של הביטקוין, שבו גוף שהוא לא מדינה ניסה לשכנע אותנו להשתמש במטבע שלו, אבל כמו שאנחנו יודעים, לא ממש בהצלחה.
נכון, ועל זה בערך אנחנו נדבר, אבל אם כבר הזכרת את הביטקוין, אז הביטקוין לפחות נכון לעכשיו, אי אפשר להגיד שהוא עובד, כן? אנשים לא סוחרים באמצעות ביטקוין, לא משתמשים
ברחוב. למה? מה החסרונות המרכזיים שלו?
וזהו, לביטקוין יש שתי בעיות, שפייסבוק תצטרך להתמודד עם בעיות דומות. כיום ביטקוין הוא מאוד תנודתי, אנחנו כל הזמן שומעים בעיתונות, ירד מתחת ל-5,000, עלה ל-6,000, עכשיו עלה מעל 10,000, היה כבר ב-20,000, כן, יש תנודתיות מאוד מאוד גבוהה, וזה מפחיד להחזיק את הכסף שלך, את ההון שלך, במטבע שיכול מחר בבוקר לרדת ב-20%, אוקיי? האמונה שלנו זה שלדולר ולשקל זה לא יקרה, אבל הביטקוין, ממה שראינו, זה בהחלט יכול לקרות, ופייסבוק תצטרך להתמודד עם זה. והדבר השני זה נוחות. כלומר, לי, או לחלק גדול מהאנשים בעולם, אין ארנק ביטקוין, הם לא יודעים איפה קונים ביטקוין, איך מתקינים, הם שומעים על הקרים שגונבים מטבעות ביטקוין.
רוב החנויות לא מוכנות לקבל ביטקוין.
נכון, אז הנוחות היא עדיין משהו לא קיים בביטקוין, ושוב, זה מה שפייסבוק יצטרכו לפצח.
אוקיי, אז אני אומר שנצלול רגע לעומק וננסה להבין איך בדיוק עובד המטבע הזה, מה בדיוק פייסבוק מציע לנו. אנחנו לא כל כך יודעים עדיין מה האינטרס שלהם, אבל אנחנו יודעים בוודאות שהם רוצים מטבע משלהם, וזה יעבוד בצורה הבאה. הם אומרים שהליברה, המטבע הזה, הוא בעצם ייכנס לשוק, או הם ייצרו מטבעות של ליברה חדשים בשוק, על כל דולר שמישהו ישים כנגדו. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק את הערך המדויק, אבל בואו לשם פשטות נניח של ליברה שווה דולר אחד. אז אם למשל אני משלם עכשיו לפייסבוק 100 דולרים, הם ינפיקו 100 ליברות והם ייכנסו לשוק. אם אני לא משלם להם עכשיו דולרים, הם לא ידפיסו ליברות.
נכון, כלומר כמות הליברות שיש בשוק היא פרופורציונלית לחלוטין לכמות הדולרים או מטבעות אחרים שאנשים נתנו לפייסבוק בתמורה לליברות, אוקיי? ופייסבוק שומרת את הכסף שנתנו לה כדי שאם מחר אני אגיד אוקיי, שיניתי את דעתי, אני לא רוצה ליברות, אני רוצה בחזרת הדולרים שלי, פייסבוק שמרה את $100 האלה שנתתי לה והיא תיתן לי אותם בחזרה תמורת ה100 ליברות ותעלים את הליברות מהעולם.
אוקיי, אבל למה בדיוק הם עושים את זה? מה ההיגיון? הרי באותה מידה הם גם יכולו להדפיס 1,000,000 מטבעות ולמכור את זה בשוק החופשי, ככה שהערך של הליברה ייקבע לפי היצע וביקוש.
אוקיי, אז זה הגאונות בעצם של מה שפייסבוק עושה. כי דיברנו לפני רגע על הבעיות בביטקוין ואמרנו שאחת הבעיות המרכזיות זה התנודתיות של השווי של המטבע. ברגע שפייסבוק מקבעת את המטבע שלה אל אחד המטבעות המרכזיים בעולם, נניח הדולר, נניח שליברה תהיה שווה בדיוק דולר, אז אני יודע שאני יכול לסמוך על הערך, כי שילמתי דולר כדי לקבל ליברה, אבל ברגע שאני ארצה להוציא את הכסף שלי, אני אתן להם ליברה ואני אקבל דולר בחזרה. אז כל הבעיה של התנודתיות בעצם נעלמת.
נכון, עכשיו יש כאן איזה שינוי קטן, גם בניגוד למטבעות רגילים, סטנדרטים שאנחנו מכירים, וגם בניגוד לביטקוין שדיברנו עליו בזמנו, שאין כאן מדיניות של הדפסת כסף, אין כאן מדיניות מוניטרית בכלל, זאת אומרת שאין כאן איזה בנק מרכזי שמדפיס כסף, אלא הסכום או הכמות של הליברות בשוק הוא די זהה לכמות של הדולרים שתיכנס אליו. זאת אומרת, כנגד כל ליברה יש כמות מסוימת של דולרים שנמצאת שם.
אוקיי, אז זה מה ש... ככה אני מכניס כסף למערכת. מה אני עושה? יש לי עכשיו 100 ליברות. מה אני בעצם עושה עם הליברות האלה? אז ראינו שיש הרבה שותפים. אגב, צריך להגיד בהערת אגב, אנחנו אומרים פייסבוק, אבל זה בעצם איזשהו קונסורציום של הרבה חברות, שפייסבוק היא רק אחת מהן, אבל היא כמובן הדומיננטית מכולן. אז הכנסתי את המאה ליברות לתוך פייסבוק, ועכשיו למה שאני אעשה את זה, איך אני משתמש בליברות?
אז חלק מהחברות ששותפות בהתארגנות הזאת, למשל זה אובר, נכון? חברה של שירותי הסעות. אז אתה יכול עכשיו להיכנס לרכב, לקחת שירות הסעה ולשלם להם בליברות. ואז גם אובר יקבלו את הליברות והם ישלמו לנהגים שלהם. ואז הנהגים יקבלו את הליברות וישלמו למישהו אחר. ובעצם אנחנו רואים איך השוק הזה יכול לגדול ולהיווצר.
אוקיי, אבל צריך להגיד שבעצם מה שאתה תיארת עכשיו הוא לא שונה מנניח בארץ. יש אפליקציות כמו ביט או כמו פייבוקס, ובארצות הברית יש אפליקציות אחרות, שנניח אני משלם לחבר שלי או לנותן שירות, אני משלם באמצעות פייבוקס, ואז הוא יכול לשלם הלאה, או שהוא יכול למשוך את הכסף לחשבון בנק שלו, נכון? אבל בעצם פה ההבדל העיקרי זה ש... פייסבוק מנפיקה מטבע משלה, כלומר, כשאני משלם לנותן שירות, אני יכול לשלם לו במזומן, אני יכול אולי בכרטיס אשראי, אני יכול בפייבוקס, וכשאני אשלם למישהו בליברה, בעצם הדרך היחידה שלי לנצל את הליברות שיש לי, זה בתוך השירות של פייסבוק.
זה נקודה מעולה, ואני רוצה להדגיש את זה, כי בעצם, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, פייסבוק כבר יש להם שירות תשלומים משל עצמה, והמעבר לשימוש במטבע של פייסבוק מאפשר להם ליצור תשתית פיננסית שהם ישלטו על כולה. עכשיו, הסלוגן שלהם, אנחנו נכנסנו לאתר של הליברה, זה נקרא libra.org, ובעצם הסלוגן, המשפט הראשון שכתוב בכותרת, זה A Simple Global Currency and Financial Infrastructure. זאת אומרת, יש כאן תשתית פיננסית שבפוטנציאל כל העולם יעבוד עליה, או לפחות חלקים מאוד מאוד גדולים, וברגע שיש לך את הליברות, אתה לא יכול לשלם שלא באמצעות הרשת של פייסבוק.
בעצם פה אתה עונה על השאלה שהתכוונתי לשאול אותך, התכוונתי לשאול אותך מה ההבדל בין מה שפייסבוק עושה בעצם לפייפל. אנחנו מכירים את פייפל כבר הרבה מאוד שנים, ובעצם פייפל היא לא... תשתית תשלום ייחודית, כלומר אני יכול להעביר לך עכשיו כסף שאתה בארצות הברית, אני יכול להעביר לך בפייפל, אני יכול להעביר לך גם העברה בנקאית, נכון? את הדולרים אני יכול להעביר בכל דרך שהיא, אבל אם תבקש ממני ליברות, הדרך היחידה שאני אוכל להעביר לך אותם, זה דרך התשתית של פייסבוק, ואם, וזה סימן שאלה גדול, אם המטבע הזה יתפוס והפוך להיות מטבע גלובלי, כמו שפייסבוק מקווה שהוא יהיה, אז זה יהיה תשתית מאוד מאוד חשובה.
נכון, אז בעצם מה שעשינו עד עכשיו, דיברנו באופן כללי יותר על הרעיון של הליברה ומה אנחנו חושבים הכוונות של פייסבוק לעשות עם המטבע הזה. אבל אולי כדאי, בסופו של דבר אנחנו חיים בשוק, נכון? ואנחנו אומרים שהמטבע הזה, הרי לפייסבוק אין כוח לכפות עלינו את השימוש בו, כמו למשל שלמדינות יש כוח לכפות את השימוש במטבעות שלהן, שהן מדפיסות. אז פייסבוק צריכה את האמון שלנו, והיא צריכה שלכל אחד מהשחקנים, בין אם זה ממשלות, פרטים, עסקים, ולה כמובן יהיה יתרון בלהשתמש בו, ואני רוצה שנתחיל איזה דיון כזה שמנסה לפרט את היתרונות של כל אחד מהשחקנים בשוק הזה, ואני רוצה להתחיל עם פייסבוק.
אוקיי.
אני חושב שקודם כל היתרון המרכזי של פייסבוק בבעלות על רשת כזאת, על צינור של כל העסקאות הפיננסיות, זה בעצם במידע. היום פייסבוק יודעת עלינו המון המון דברים, יודעת מי החברים שלנו, מה אנחנו חושבים, מה אנחנו אוהבים, את המיקום שלנו, אבל פתאום יש כאן פוטנציאל לדעת גם את כל מה שאנחנו קונים.
נכון. אז בעצם הם יכולים, לפי מה שאתה אומר, להשיג עוד מידע. אם יהיה להם עוד מידע, אז הם יוכלו להרוויח יותר כסף מהמיין ביזנס שלהם, שזה בעצם למכור לנו פרסומות. זה מה שאתה מתכוון.
נכון.
אוקיי, יש גם אפשרות אחרת שהם פשוט יעשו רווח מעסקאות, כן? כשאני אשלח לטל כסף, אז ידרשו ממני 5 סנט בשביל העסקה, אוקיי? והם פשוט ירוויחו מזה, במובן הזה הם יתחרו עם כל מיני חברות כמו ויזה ומאסטרקארד ופייפל על העמלות, ולכן אנחנו חושבים שזה לא הכיוון העיקרי.
נכון. עכשיו, אתה יודע, הם יכולים גם באמת אבל להתפתח כגוף פיננסי ולהציע עוד שירותים פיננסיים. הם יכולים להיות בנק, הם יכולים להציע הלוואות, הם יכולים בעצם להציע שירותי השקעות, בעצם הם יכולים למנף את הפוזיציה שלהם כגוף מרכזי, כדי שתהיה להם בעלות או לפחות שליטה על הרבה מאוד שירותים פיננסיים אחרים.
נכון, אז זה גם כיוון. האמת שאני פחות מאמין בו בגלל שהוא ידרוש מהם המון רגולציה, ואני לא מאמין שהם ירצו להתמודד עם 190 מדינות שונות בעולם ולקבל רישיון בנקאות בכל מדינה, לפחות, שוב, לא בהתחלה. יש כמובן עוד כיוון, וזה שהם ישנו את מה שהיום הם מצהירים עליו, שזה שהם לא ידפיסו כסף, כן? כשבנק מרכזי, נניח בנק ישראל, שאחראי על השקלים, כשהוא מדפיס שקלים, הוא בעצם מייצר לעצמו מה שנקרא רווח סניוראז', אוקיי? ממש במשפט אחד, בעצם תחשבו שאם הוא הגדיל את כמות השקלים שיש במשק, אז כל שקל שיש במשק שווה קצת פחות, והוא השאיר אצלו הרבה מאוד שקלים, שאיתם הוא יכול לקנות שירותים ומוצרים. אז זה נקרא רווחי סניוראז', זה רווח שיש לבנק המרכזי. פייסבוק, ככל שהיא תתחיל להדפיס ליברות, היא תהיה סוג של בנק מרכזי, ויהיו לה רווחי סניוראז'. גם זה אני חייב להגיד, לא נראה לי הסיבה העיקרית שפייסבוק עושה את המהלך.
אוקיי. אז מה אתה חושב הסיבה המרכזית שהיא עושה?
אוקיי. אני חושב על כל אלה שאין להם פייסבוק בעולם, בין אם זה אנשים בעולם השלישי, בין אם זה ילדים קטנים שעדיין לא הגיעו לגיל להיכנס לפייסבוק, אנשים מבוגרים, ואני חושב על תחרות פוטנציאלית שיכולה להיות לפייסבוק. ראינו שכשאינסטגרם תפסה, פייסבוק ישר קנתה אותם, היא פחדה מהתחרות. עכשיו תחשוב שמחר אני מקים רשת חברתית, אוקיי? אבל כל העולם משתמש במטבע של פייסבוק. כלומר, ילד בן 13 שרוצה לקבל דמי כיס מההורים שלו, הוא חייב שיהיה לו פייסבוק על מנת בכלל לקנות במקולת, אוקיי? בהנחה כמובן שהמטבע מצליח. אז אם המטבע מצליח, פייסבוק ממתגת את עצמה וממצבת את עצמה בתור שירות תשלומים שאתה חייב להיות מחובר אליו.
ואז כל ילד עתידי, הוא יכול להיות שהוא ירצה להיות באינסטגרם או במשהו אחר, אבל הוא חייב, לא משנה מה, חשבון פייסבוק.
בדיוק, הוא חייב לכל הפחות שיהיה לו או וואטסאפ או פייסבוק. כנראה שבכל מקרה יהיה לו, אבל מה שכן זה פשוט מגן על פייסבוק מפני תחרות במגרש הביתי שלה, במגרש של רשתות חברתיות. זה שם את פייסבוק בתור זאתי שיש לה את היד על הצנרת, ואת הצנרת הזאתי מאוד 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 יהיה קשה להחליף. זה ייתן לפייסבוק יתרון תחרותי עצום, ולדעתי זה האינטרס המרכזי שלה.
אוקיי, אבל בוא נשים את זה רגע בצד, כי פה כבר הגענו לדיון כזה של יתרונות עסקיים או אסטרטגיה עסקית, ואני רוצה שנעבור על שאר השחקנים בשוק ונראה למה אנשים יאמצו את זה. אז אני רוצה קודם כל לדבר עלינו, נגיד על אנשים פרטיים שמשתמשים בזה, וכשאני אנסה לחשוב למה לי כטל שווה להשתמש בליברה, אני יכול לחשוב על נוחות ועל עלות. אני יכול לחשוב שכמו שהאפליקציה של פייסבוק על האייפון שלי, היא ממש מגניבה ומהירה והיא מעוצבת בצורה מאוד יפה, אז יכול להיות שגם השירות הבנקאי שלי יהיה ככה, ואני יכול לקבל הלוואה בצורה ממש טובה, שלא לדבר על העלויות. נגיד, אני היום גר בארצות הברית, וכשאני רוצה להעביר למשל כסף מישראל, כשעברתי לארצות הברית ורציתי להעביר כסף מישראל לאמריקה, אז הייתי צריך להמיר את המטבע. זה משהו שאם היינו משתמשים באותו מטבע לא היינו צריכים לעשות, ואתם יודעים כמה עמלות הבנקים היום דורשים על דבר כזה, וגם על המעבר יש המון המון עלויות, שלא לדבר על זה שהתהליך הזה הרבה פעמים הוא סבוך, הוא
דורש... לוקח זמן, אתה צריך ללכת, כן, לחתום בסניף, כל מיני בלגנים
כן,
כאלה.
כן, לסרוק, לשלוח פאקס, אז אני מאוד יכול לתאר לעצמי אם השירות הזה הרבה יותר זול ונוח, למה שאני אשתמש בו ולא במשהו אחר.
נכון, אני רוצה להגביר את ההסבר על הנוחות ולומר שמעבר למה שאתה אמרת על חוויית משתמש וכו', נניח אני מדמיין מצב שאני טס עכשיו ללונדון ואני לא צריך להמיר כסף כי אני לוקח ליברות מהארץ ואני משלם גם בארץ בליברות וגם בלונדון בליברות. גם יהיה לי הרבה יותר קל להשוות עלויות, כן? במקום שהיום אני אומר לך זה עולה 100 פאונד, ואז אתה אומר לי רגע כמה זה בשקלים, כמה זה בדולרים, כל הכאבי ראש האלה ייעלמו אם באמת יהיה מטבע אחד שיהיה הרבה יותר נוח לשימוש לכולנו. וכמובן, אנחנו מדברים מפוזיציה של אנשים שגרים בעולם מפותח, שיש להם גישה למערכת בנקאות, שיש לי הרבה ביקורת עליה, אבל היא בסך הכל מתפקדת למערכת השלומים, אבל פייסבוק מייעדת, לפחות בהודעות לתקשורת שלה, מייעדת את המהלך הזה בעיקר לעולם שלישי. יש היום קרוב לשני מיליארד אנשים בעולם שבעצם אין להם חשבונות בנק, לפי שוב ההודעה של פייסבוק, והאנשים האלה עשויים להיות המרוויחים הכי גדולים ממהלך כזה, כי פשוט יהיה להם יכולת לקבל כסף מקרובי משפחה שיגרו לאירופה, יהיה להם יכולת לשלם כשהם מגיעים לעיר הגדולה, מבלי כל הזמן להסתובב עם מזומן עליהם.
אני רוצה להעיר כאן הערה שכשאנחנו קראנו את זה בהתחלה, אז קיבלנו את הרושם, קראנו את המסמך במובן של, אוקיי, זה מה שהם עומדים לעשות, זה איזה פרויקט כזה שבעצם מחבר או מאפשר להרבה אנשים בעולם השלישי להתחבר למערכת הפיננסית ועל ידי זה לשפר את החיים שלהם, אבל ככל שדיברנו בינינו וניסינו לפתח את הרעיון הזה, אנחנו חושבים שיש כאן פוטנציאל אדיר בעולם המערבי, ויכול להיות, אני לא בטוח, אבל יכול להיות שמטעמים של אסטרטגיה, חדירה לשוק, הרדמת הרגולטור או כל דבר אחר, הם לא מצהירים על הכוונות שלהם להיכנס למדינות מערביות, אבל אתה יודע, בביתים של היקפים כספיים אין ספק שהפוטנציאל הכספי הרבה יותר גדול במדינות מערביות.
נכון, גם התחרות יותר גדולה, אבל כן, אם אנחנו מדברים על חזון גדול של לחבר את כל העולם, ואולי גם סוג של להשתלט על העולם, אז ברור שזה עובר דרך ניו יורק ולוס אנג'לס, ולא רק דרך אינדונזיה.
אני אגיד את זה במשפט, לא קניתי את זה, לא קניתי את הטענה שלהם, שהם רוצים רק להתמקד בעולם השלישי.
לחלוטין, לחלוטין, אבל אוקיי, אז סבבה. אז אני מבין למה אתה תשתמש בזה, אוקיי? ולמה בן אדם מהעולם השלישי ישתמש בזה? למה שאובר או כל, לא יודע מה, דומינוס פיצה, קוקה קולה, למה שהם הסכימו לקבל תשלום בליברות ולא יגידו לך, עזוב אותי משטויות, שלם לי בדולרים?
תראה, אפשר לחשוב על דברים טריוויאליים, כמו למשל שהיא תציע לבעלי עסקים שירות טוב יותר ומחיר טוב יותר לשירותי סליקה, או שירותים משלימים כמו מידע שכבר קיים אצלה ובעצם עסקים יכולים ליהנות מזה. אבל אני חושב שמה שאנחנו מדברים עליו עכשיו זה תוצאה של תחרות, ובעצם הבעיה הגדולה זה שקשה מאוד ליצור תחרות בשוק שירותי הסליקה. תחשוב רגע, איזה חברה למשל כמו ישראכרט או ויזה חדשה שרוצה להיכנס לשוק, זה אתה צריך עלויות ענקיות כדי לפרוס את התשתית שלך בכל הארץ. אתה צריך שיהיה לך בעצם איזה מקום שבו אתה יכול להעביר את הכרטיס אשראי בכל חנות ובכל עסק. אין באמת אפשרות אמיתית לעשות את זה, זה עולה כל כך הרבה. רק פייסבוק, שיש לה בעצם, אתה יודע, את האפליקציה, היא נמצאת בערך על מכשיר של כל בן אדם פרטי וכל בעל עסק, היא בעצם יכולה, וזה מה שהיא עושה עכשיו, היא מציעה לנו את התשתית שלה, כדי שהיא תהפוך גם לשירותי סליקה.
נכון, והנקודה הזאת של בעצם עלויות כניסה מאוד מאוד גבוהות, משרתת את השחקניות הקיימות במערכת, ואנחנו באמת רואים ששחקנים כמו באמת שהזכרנו כבר ביט ופייבוקס שמנסים להיכנס לתחום הזה, אז יש היום מאבק רגולטורי מאוד גדול בישראל, וזה אולי יסמן את המאבקים הרגולטוריים שעוד נכונים לפייסבוק, הם היום רק בהעברות כספים בין אנשים, ועדיין אי אפשר לשלם במרבית העסקים לפחות באמצעות האפליקציות האלה. היום הם מנסות להיכנס גם לתשלומים לעסקים, ויש עדיין בעיות רגולטוריות קשות עם הסיפור הזה, מעניין לראות לאן זה יתפתח.
כן, אני חושב, זה עוד איזה נקודה שאני חושב עליה, ולא חשבנו עליה בהתחלה כשכתבנו את הפרק, שיכול להיות שהמעבר של פייסבוק, או הבחירה שלהם לעבוד במטבע שהוא שייך להם, זה בעצם גם איזושהי דרך לעבור את הרגולטור. כי בעצם הרי היום יש איזה מחסום רגולטורי להשתמש בשירותי סליקה נגיד שהזכרת עכשיו, מכיוון שהם נעשים בשקלים, אבל ברגע שגוף פרטי מנפיק מטבע שהוא שייך לו, וכל השימוש בו מבוסס רק על אמון, ואף אחד לא באמת ערב למטבע הזה, אז כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אז אני בכיף יכול לראות פתאום את פייסבוק מציעה לאנשים להשתמש במטבע שלה, וזה כביכול עובר מתחת לרדאר של הרגולטור.
מעניין, ואני מניח שאנחנו נגיע לשלב הזה של לדבר על רגולטורים וההתייחסות שלהם למטבע של פייסבוק בהמשך הפרק.
כאילו, אני כל הזמן מנסה לחשוב, נגיד אנחנו מציגים את זה עכשיו לשר האוצר, זה מה שמעניין אותו, הוא אומר, אוקיי, אני כמי שעמוד על המשק המקומי, תשכנע אותי, למה זה טוב למדינה, למה זה טוב למדינת ישראל שיהיה פה שימוש בליברה?
בדיוק, אם צוקרברג היה עכשיו נפגש עם שר האוצר הישראלי לצורך העניין, והיה צריך לשכנע אותו, היה צריך לתת לו פיץ', מה בעצם הוא היה אומר לו? אני חושב שהדבר הראשון שהוא היה שם עליו את הדגש, שבעצם הליברה היא חלק מתהליכים קיימים, או תהליכים שהמדינות כבר מנסות לעשות, שהראשון והחשוב ביניהם זה ביטול המזומן.
כן, יש כבר היום תקנות של צמצום מזומן או חוקים, אני לא זוכר, שהם בעצם מונות העלמות מיסים, הן מונות את היכולת להלבינון, מונות את היכולת
לעשות עסקים לא חוקיים, זנות, סמים, הימורים, מסחר בנשק, כל דבר לא חוקי שאני רוצה לקנות ואני רוצה לשלם לך תמורתו, אני מן הסתם לא אשלם עליו בכרטיס אשראי או בצ'ק, כן? כי אני לא רוצה שידעו שאני הרוכש, אז אני משלם עליו במזומן או בזהב או במשהו כזה.
עכשיו תראו, תנסו רגע לחשוב על הביטקוין. אחת ההתנגדויות המרכזיות של מדינות לביטקוין, שבאמת הכל כאן אלקטרוני, אבל גם מאוד מאוד אנונימי. ופייסבוק, גם במסמך הראשוני שהם כתבו לציבור, שהם פרסמו לציבור, הם מצהירים שהמערכת שלהם תעמוד בכל הדרישות החוקיות, והם ידווחו לרשויות על כל העסקאות שעוברות בתוך המערכת שלהם כשצריך. אז במובן הזה זה מאוד משרת את המטרה או את המגמה שיש בהרבה מדינות בעולם לצמצם את השימוש במזומן ולעבור למערכת השלומים שיותר אלקטרונית.
נכון, אז המדינות בסך הכל רוצות את זה. אפשר להזכיר עוד כמה יתרונות ככה על קצה המזלג. דבר ראשון, אנחנו לא רואים את זה, אבל יש איזושהי עלות לתפעול שוק הכסף, נכון? בנק ישראל צריך להדפיס שטרות של 100 שקל, צריך להסיע אותם לכספומטים, צריך לאסוף אותם.
בוא נתחיל מזה שהם מדפיסים את זה בשוויץ, וצריך להטיס את זה, ושמעתי סיפורים מאנשים בבנק ישראל,
על המסעיות שמסיעות.
כן, המאובטחות, על השערות המאובטחות מנתב"ג לבנק. כן, ופתאום
פתאום לא יהיה עלות לתפעול שוק הכסף, או תהיה עלות הרבה יותר נמוכה. זה גם יכול לעניין. כל ההיבטים של גביית מס ומניעת הלבנת הון, בעצם דיברת על זה קצת, אבל היה לנו איזשהו דיון מאוד מעניין על זה, שבעצם היום יש המון רגולציה, וזה גם הולך לדיון שעשינו עם אבא שלי, המון רגולציה שמטרתה למנוע הלבנות הון.
לא, אני רוצה אבל להציג את זה רגע מנקודת הרגולטור הקלאסי. הרי תחשבו רגע כל אחד מאיתנו שפותח חשבון בנק, הוא צריך להזדהות
לעשות הכר את הלקוח.
נכון, הוא צריך להזדהות בסניף. כן, אומרים לך, תבוא עם התעודת זהות, אנחנו רואים אותך בפנים, אנחנו קצת מכירים אותך, מרגישים ששום דבר לא חשוד, ועכשיו אתה יכול לעשות כביכול מה שאתה רוצה בחשבון. בפייסבוק, כל אחד יכול לפתוח חשבון, נכון? ובזהות אנונימית. אז איך בעצם פייסבוק תתמודד עם זה? מה, כל אחד עכשיו יפתח חשבון ויעשה כל מיני עסקים מפוקפקים על שם פיקטיבי?
אני מניח שהם יבקשו ממך לצלם את התעודת זהות שלך אם תרצה למשוך נניח סכומי כסף גדולים. אבל הקטע והנקודה החשובה היא שבסוף פייסבוק מכירה אותנו הרבה הרבה יותר טוב ממה שפקיד הבנק מכיר אותנו. וכשאני ינסה לבצע איזושהי עסקה שיכולה להיות לגיטימית אם אתה היית מבצע אותה. נניח, אני רוצה להעביר כסף לסנטה מוניקה, אוקיי? פייסבוק כבר יודעת שיש לי, וזה קצת מפחיד, אבל פייסבוק כבר יודעת שיש לי חבר בסנטה מוניקה, ויכולה להגיד האם העסקה נראית הגיונית או לא הגיונית, ואם איזה סבתא חמודה בניו ג'רזי פתאום תעביר $10,000 לאיזה בחור קולומביאני מבוגוטה ב-2 בלילה, פייסבוק תבין הרבה יותר טוב מהבנק שיש פה משהו חשוד, וזה לא תואם את ההתנהגות הנורמטיבית של הסבתא.
תראו, אנחנו לא יודעים איך כל הטכנולוגיה הזאת תעבוד, אבל מה שאנחנו רוצים רק לומר, שגם הדרכים המסורתיות המקובלות שעובדות היום, הם גם, יש בהם המון המון חורים. דיברנו על זה שאתה יודע, אתה...
יש להם המון עלויות.
כן, אבל רגע, לפני העלויות, נגיד, אתה יכול לחשוב על מאפיונרים שלוקחים איזה, אתה יודע, איזה דודה רחוקה, או הומלסים או משהו, ופותחים חשבון על שמם, וברגע שהם כבר יצאו מהסניף עצמו, אתה יכול לעשות איזה שימוש שאתה רוצה בחשבון על שם מישהו אחר.
נכון.
מה שאנחנו מנסים לומר, שאנחנו יכולים באמת לראות איך שיטות טכנולוגיות יכולות להיות הרבה יותר טובות במובן הזה מאשר הבנק.
פוטנציאלית, לפחות בפוטנציאל, אנחנו לא יודעים לפייסבוק יש כבר את היכולות האלה, פוטנציאלית פייסבוק יכולה גם לזהות אותנו הרבה יותר טוב, כלומר גם לתת הבטחת מידע הרבה יותר טובה, וגם להילחם הרבה יותר טוב במעשים לא חוקיים שכאלה, כמובן שחובת ההוכחה תהיה עליהם. אני אגיד רק יתרון אחרון שיש למדינות, למדינה כמו מדינת ישראל, להשתמש בשירות התשלומים של פייסבוק, זה בסוף מדינת ישראל היא כנראה הלקוחה הכי גדולה של שירות התשלומים כלשהו, נכון? אנחנו משלמים מיסים, משלמים ארנונה, משלמים על חשמל, משלמים על מים, כל הדברים האלה.
משלמים בכרטיסי אשראי שלוקחים עמלות. משלמים
בכרטיסי אשראי שלוקחים עמלות בסופו של דבר גבוהות מהמדינה, וככל שמישהו יציע למדינה כלקוחה שירות יותר זול ויותר טוב, יש סיכוי שהמדינה תיקח את זה.
אני חושב שאתה מביא אותנו לנקודה הבאה של החסרונות, כי בעצם כשאתה אומר שיהיו כאן מחירים זולים יותר, יש כאן איזו הנחה מובלט שאומרת, פייסבוק בשוק הפיננסי תגדיל את התחרות, היא תרצה להיות אטרקטיבית יותר משאר השחקנים, ולכן היא תציע מחירים זולים יותר. אבל בוא נסגור רגע את כל שלב היתרונות שדיברנו, יתרונות לפייסבוק, יתרונות לפרטים, לעסקים, למדינה, ואני רוצה רגע שנדבר קצת על החסרונות. ובאמת, אני חושב שהחיסרון הגדול ביותר והמובהק ביותר, זה החיסרון של חוסר תחרות. יש כאן איזה שחקן ענק שנכנס לשוק, הוא יותר גדול מכל מה שאנחנו מכירים, ואני לא צריך להסביר לך מה החסרונות של שוק מונופוליסטי.
נכון, יש חשש שפייסבוק יש לה איזשהו גם כיסים מאוד מאוד עמוקים, וגם יתרון לא תחרותי על כל שאר השחקנים בשוק הפיננסי, שיאפשר לה, וזה כמובן יתרון המידע עלינו, שיאפשר לה פשוט לצבור כוח לא פרופורציונלי, ובעצם מה שיתחיל כתחרות מאוד מעניינת, ושמאוד תעזור ללקוח, יכול מהר מאוד להתפתח למצב סמי מונופוליסטי, או ממש מונופוליסטי, שפשוט יפגע בלקוח.
נכון, וכשאתה מדבר על פגיעה בלקוח או ריכוזיות בשוק מסוים, אני חושב שזה לא רק בשוק הפיננסי, אלא גם זה יכול להיות בשוק של הרשתות החברתיות. זאת אומרת, אנחנו מנסים, צריך לחשוב גם על זה. אבל אתה יודע, אני רוצה לדבר דווקא על משהו אחר. אני חושב שיש, הזכרנו מקודם את המדיניות המוניטרית. זה בעצם היכולת של בנק מרכזי לווסת את הפעילות הכלכלית בשוק. בוא נאמר, זה מה שלמשל בנק ישראל עושה בישראל, או מה שהפד, הפדרל ריזרב עושה בארצות הברית, ואנחנו יודעים למשל שבעת משברים, הרבה פעמים בנקים מרכזיים מזרימים עוד כסף, מדפיסים עוד כסף לשוק, כדי להניע את הפעילות הכלכלית. דיברנו על זה עוד באיזה פרק מספר, אתה זוכר?
29.
בפרק על המשבר, על הסאב-פריים. כן, אז מי שמעניין אותו, מוזמן להזין שוב לפרק 29. אבל תחשבו רגע שהשימוש בליברה הוא הופך להיות מאוד מאוד נפוץ, ולמשל 50% מהשימוש בכסף בישראל הוא בליברה ולא בשקלים. ועכשיו יש משבר כלכלי. אם בנק ישראל רוצה להתערב בשוק, בעצם היכולת שלו היא תהיה רק על חצי ממה שקיים היום.
נכון, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו נוטשים את המטבע שלנו, אנחנו מאבדים את היכולת להפעיל מדיניות מוניטרית, לפחות בחלק גדול מהמקרה, וזה בעצם מחזיר אותנו משהו כמו 100 שנים אחורה.
זה אפילו יותר מזה, הרי יש ניסיונות כאלה בעולם, כי זה לא שיש כאן מטבע מקומי שלא מדיניות מוניטרית, יש כאן מטבע עולמי. אז ננסו רגע לחשוב מה קורה בגוש האירו, נכון? איזה
מתחים יש.
מתחים יש למשל בין גרמניה ובין יוון. ופה אם יש עכשיו איזה מטבע שכל העולם משתמש, הרי יש שונות הרבה יותר גדולה בין מדינות העולם לבין השונות במדינות אירופה. אז אם יש עכשיו משבר במזרח אסיה או בצפון אמריקה, מה המדיניות של פייסבוק? האם הם יעשו משהו או לא?
זה ספציפית יכול להיות נורא מעניין. תאר לך שיש משבר בסין, כל הכלכלה העולמית נכנסת למשבר, ממשלת סין מבקשת מפייסבוק להתערב על ידי הפעלת מדיניות מוניטרית, וממשלת ארצות הברית אומרת לפייסבוק, אל תתערבי, דווקא טוב לנו שסין במשבר.
רגע, ליאור, נראה לי שקפצנו כאן ישר למשברים, אבל כשאנחנו מדברים על מדיניות מוניטרית, אנחנו יודעים שגם הבנק המרכזי עושה אותה ביומיום, לא רק בשעות משבר.
נכון, בעצם ישר קפצנו לדבר על מה יקרה במקרה הקיצון, אבל בעצם כמו שאתה אומר, גם ביום יום הבנק המרכזי מפעיל מדיניות מוניטרית, ויש פה שאלות מאוד גדולות של האם פייסבוק תפעיל מדיניות מוניטרית או לא תפעיל מדיניות מוניטרית. לכל אחת מהאפשרויות האלה כמובן יש השלכות שלא ניכנס אליהן פה, דיברנו עליהן קצת בפרק 29, אבל אם פייסבוק לא תפעיל מדיניות מוניטרית, אז בעצם יהיה מצב ש המטבע שלה כל הזמן יתחזק לעומת מטבעות אחרים, ותהיה איזושהי ירידת מחירים תמידית, שיש לזה השלכות כלכליות. אם היא כן תפעיל מדיניות מוניטרית, זה מעלה שאלות מתוך איזה סמכות היא מפעילה מדיניות מוניטרית, ואת מי היא לוקחת בחשבון כשהיא מפעילה את המדיניות המוניטרית הזאת, ואיזה לחצים מופעלים עליה. כלומר, המון 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 שאלות שהן ממש ממש גדולות אפילו עלינו. אוקיי, אז דיברנו בעצם על היתרונות ועל החסרונות. אני רוצה שנעבור לדבר על כל הסיפור הזה מנקודת מבט של קובעי מדיניות. כלומר, מהם אתגרי המדיניות שבפניהם ניצבים עכשיו קובעי המדיניות והרגולטורים?
תראה, כשאנחנו מנסים רגע להסתכל על האתגרים הרגולטוריים ברמת המקרו, אז הדבר הראשון שקופץ לי לראש זה קשה מאוד לסווג את החיה הזאת. הרי תחשוב רגע על העולם הרגיל כמו שאנחנו חיים בו היום. אתה יודע לשייך כל חברה או כל שירות לאיזה רגולטור רלוונטי. נגיד, מישהו רוצה להקים בנק, אתה אומר, אוקיי, זה תחת המפקח על הבנקים. מישהו רוצה להקים חברת ביטוח, אתה אומר, זה תחת הממונה על שוק ההון. עכשיו באה לך חברה שרוצה לייצר מטבע שבפוטנציאל יכול להחליף את המטבע המקומי. או בכלל יכול להיות פלטפורמה פיננסית שתחליף את כל מה שאנחנו מכירים. איך אתה מסווג את זה? איזה רגולטור חי על הדברים האלה? זה שפה חדשה בכלל.
כן, זה נוגע, זה נופל במגרש של הרבה אנשים, וזה נופל מחוץ למגרש של הרבה אנשים, ולא ממש ברור מי אחראי על כל הסיפור הזה, אבל אני רוצה לדבר בכלל על התגובות של הציבור. יש פה באמת אנשים שכבר מגיבים באיזשהו פחד, יכול להיות שהוא לגיטימי, יכול להיות שהוא לא לגיטימי, אבל בעצם אני אשאל אותך ככה, טל, אם סיטי בנק היה רוצה להיכנס לשוק הבנקאות הישראלי, היית בעד, היית נגד?
בגדול הייתי בעד, ואני גם יכול לנסות לדמיין איך זה יעבוד.
אני חושב שפייסבוק קצת, יש לה מצד אחד הבטחות גדולות, ומצד שני מפחידה אותנו מאוד, בגלל שאנחנו מרגישים שהיא מחזיקה בהרבה מאוד מידע. אוקיי? מידע עלינו, מידע אישי שלנו, וזה מפחיד, וזה יוצר איזושהי רתיעה של הציבור, שאגב יכולה גם בסוף לבוא לידי ביטוי בזה שהציבור לא ירצה להשתמש במטבע שלהם, אבל ככל שהוא ירצה להשתמש, הציבור בטח ירצה גם שהמדינה באותה נשימה תגן עליו מפני כוח מוגזם שפייסבוק יכולה להשיג עליו.
טוב, אז בעצם אנחנו רואים שהליברה מביא אותנו לאיזה עולם רגולטורי שונה, עולם שבו הרגולטור צריך להתמודד עם שאלות שאף אחד לא התמודד איתם בעבר, עם פחדים מענקית טכנולוגיה כמו שהזכרת, אבל נראה לי שיהיה מעניין רגע גם לצלול לאתגרים רגולטוריים ספציפיים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם בעקבות הליברה. מה אתה אומר?
טוב, אז ברור שהדבר הראשון שעולה לראש זה שאלה של הגבלים עסקיים, נכון? כלומר,
תחרות.
כלומר, האם השינוי שפייסבוק מביאה לא יגרום למצב שבעצם היא תדחוק את כל המתחרים הקיימים מהשוק, היא תהיה מונופול או איזשהו שחקן בעל כוח שוק אדיר, ובסופו של דבר זה יפגע בצרכנים ובלקוחות של פייסבוק. זה הנקודה הראשונה, זה נקודה די טריוויאלית שדיברנו עליה בפרק על הגבלים עסקיים עם עידו מינץ. אבל אני חושב שהנקודה העיקרית, יש כמה נקודות, אבל הנקודה באמת החשובה ביותר זה הסיפור של מדיניות מוניטרית. כמו שאמרתי, בישראל אנחנו למעשה לא מכירים את זה, כי מאז קום המדינה יש בנק ישראל שמפעיל מדיניות מוניטרית, אבל למעשה אנחנו מדברים על חזרה של כמעט 100 שנים אחורה, לתקופה שבה כל משבר כלכלי או כל מצב כלכלי שהוא, צריך להתמודד איתו אך ורק עם מדיניות פיסקלית, כן?
פיסקלית, להזרים יותר תקציבים או לא.
או לקצץ, או להעלות מיסים, או לקצץ הוצאות, או כל מיני דברים, מה שמשרד האוצר עושה. דיברנו כבר בפרק 29 על העובדה שמשרד האוצר עושה המון דברים, אבל הרבה פעמים צריך את ההתערבות של בנק ישראל, של המדיניות המוניטרית, וכאן האיום העיקרי של השינוי הזה, הוא שאם לא יהיה שימוש בשקל, בנק ישראל מאבד מכוחו להפעיל מדיניות מוניטרית.
כן, וחשוב להזכיר שזה לא רק, זה לא, זה גם אם עדיין השתמשו בשקל, אבל לא בהיקפים גדולים כמו שהיום משתמשים, אז זה עדיין יכול להשפיע.
נכון.
איזה עוד נקודה?
הייתי מוסיף שיהיה פה צורך למצוא איזשהו איזון בין פרטיות מצד אחד, אל בין נוחות, ציות לחוק ויעילות פיננסית מצד שני, זה יותר יעסיק נניח את משרד המשפטים.
נכון. אני מנסה לחשוב בעצם על המפקח על הבנקים, שבאופן מסורתי הוא רוצה לשמור על יציבות המערכת הבנקאית. והיה לנו דיון מעניין לפני הפרק, שאמרנו שיכול להיות אם פייסבוק בסופו של דבר גם יציעו שירותי בנקאות, אז יכול להיות שהבנקים הנוכחים הם יצטמצמו מאוד, יכול להיות שהם ייעלמו, ומעניין איך הרגולטור, המפקח על הבנקים, יתייחס לדבר הזה בתור מישהו שאמון על יציבות המערכת הפיננסית. האינטואיציה שלי שזה לא בהכרח דבר רע, זאת אומרת, בסוף אתה צריך לחשוב על היציבות במשק, אתה צריך לחשוב על התנאים שיש למערכת הכלכלית, לאנשים הפרטיים, אבל זה לא באמת משנה אם עסק או בן אדם פרטי שם את החשבון בנק שלו בפייסבוק או בבנק הפועלים, העיקר שעסק הזה עובד.
אני חושב שאפילו אם פייסבוק לא יעשו שום דבר ממה שאמרת הרגע, של שירותי אשראי ושירותי השקעות וכולי, יש פה איום על המערכת הבנקאית הישראלית. בנק, בהגדרה הכי צרה שלו, זה מוסד שלוקח פקדונות ונותן הלוואות. אבל כמו שכל אחד מאיתנו שיש לו חשבון בנק יודע, הדבר העיקרי שיש לבנק עלינו, זה העובדה שהמשכורת שלנו נכנסת אליו. כלומר, העובר ושב שלנו נמצא שם, ואם אנחנו נתחיל לקבל את המשכורות שלנו בליברה ולא בשקלים, והכסף ייכנס לפייסבוק ולא לחשבון שלנו בבנק הישראלי, הבנק הישראלי יאבד המון המון כוח. כלומר, הוא גם יאבד עמלות, אבל הוא גם יאבד את המידע שהיה לו עלינו, והוא גם יאבד את כוח השוק שיש לו עלינו, כי ברגע שהמשכורת שלך נכנסת לחשבון בנק שלך, אתה כבר די לקוח שבוי. כלומר, יש סיכוי שהבנקים הישראלים יחטפו מכה, אפילו אם פייסבוק לא תאפשר מתן אשראי ולקיחת פקדונות על הפלטפורמה שלה. עכשיו, מהצד השני, מה שצריך להבין בזה, זה שתמיד כשמדברים על חילוץ של הבנקים, נניח במשבר ב-2008, אז אחת הסיבות העיקריות להגן על הבנקים, זה בגלל שאתה רוצה להגן על מערכת התשלומים, כן? אם מערכת התשלומים קורסת, הכלכלה שלנו קורסת במכה. ועד היום, מערכת התשלומים עברה דרך הבנקים, אבל פה אנחנו ממציאים איזושהי מערכת השלומים, עוקפת בנקים, ולכן הצורך לשמור על יציבות הבנקים עדיין יהיה קיים, אבל הוא יהיה צורך פחות בעיניי.
אני רוצה רגע לסכם עם איזה תחזיות שלנו, אבל בעצם לחשוב רגע מה עשינו פה בפרק עד עכשיו. אנחנו התחלנו עם התיאור של ליברה והבנו איך המערכת הזאת עובדת. אנחנו דיברנו על היתרונות והחסרונות, ובעצם למה הרבה שחקנים יש מצב שהם ירצו להשתמש בדבר הזה. ודיברנו גם על אתגרי המדיניות בעצם, גם ברמת המקרו וגם ברמה של רגולטורים סוגיות רגולטוריות ספציפיות, שהשימוש במטבע חדש ומערכת כזאת יכול להעלות. אני רוצה רגע שנסגור את זה עם איזה תחזיות שלנו. בעצם מה...
האם זה יעבוד, האם זה לא יעבוד.
נכון, ופה אנחנו חלוקים.
נכון.
אני רוצה להציג את הקייס שלי.
יאללה.
אני יותר סקפטי, ואני אגיד לך למה. תראה, אין ספק שהרעיון של פייסבוק הוא גאוני, ויש פה פוטנציאל אדיר, אבל לדעתי יש כאן אתגרים משמעותיים. קודם כל יש את האתגרים הטריוויאליים, כמו קשיים ביישום, אתה יודע הרי מה זה להקים מערכת כזו, או דברים של תחרות עם חברות אחרות, הרי יכול להיות גם שעוד חברות כמו גוגל או אפל יעשו מטבע דומה, אז קודם כל ממש לא בטוח שהשימוש בליברה עומד להיות משהו נפוץ. אבל שים את זה רגע בצד, אני חושב שהאתגר המרכזי של פייסבוק זה התנגדות רגולטורית. ופה אני רוצה להדגיש איזה משהו. אנחנו חיים בעולם טכנולוגי שהיום הוא כמעט ולא כפוף לרגולציה. בטח אם אתה חושב על סקטורים אחרים, כמו התעשיות המסורתיות, כמו הפארמה, ההייטק נמצא כיום בשוליים של הרגולציה. עכשיו, מה שקורה היום זה שחברות טכנולוגיה ענקיות נכנסות לתחומי ליבה שממש דורכים על הרגל של המדינה. להדפיס כסף בצורה מאורגנת זה ממש להיכנס לטריטוריה שלה. אז גם מבלי לנקוט עמדה אם זה דבר טוב או לא טוב, אם זה צודק או לא צודק, אני חושב שככל שהשימוש במטבע של גוף שהוא לא מדינתי ילך ויגבור, אז אנחנו נראה התנגדות טבעית של מדינות לתהליך הזה. אני חושב שברגע שזה קורה יש סיכוי טוב שהרגולטורים יעמדו על הרגליים האחוריות שלהם וינסו להכשיל את המהלך הזה. עכשיו, תזכור גם ברקע שבכל העולם וגם בישראל, הרגולטורים היום מגבירים יותר ויותר את הפיקוח על חברות טכנולוגיה. אז זה מגמה שכבר קורית, ואנחנו צריכים גם לזכור את זה כשאנחנו מנסים לחשוב מה יהיה עם המטבע הזה.
כן, יש הרבה סיבות למה זה לא יעבוד, הרגולציה זה באמת אחת הסיבות העיקריות. יש גם חששות אחרים, נניח, אתה יודע, היום אם פורצים לי לחשבון הפייסבוק זה ממש לא נעים, מחר אם יפרצו לחשבון הפייסבוק זה יהיה גם פריצה לחשבון הבנק, זה יהיה אפילו עוד יותר לא נעים, אז יש כל מיני חששות או חוסר אמון של הציבור בפייסבוק, כן, נניח, כשאני כתבתי פוסט על הנושא, הרבה אנשים אמרו לי, אני לא מאמין לפייסבוק, אני לא סומך על פייסבוק, כמובן שהם כתבו את זה בפייסבוק, כן, אבל זה כבר משהו אחר, אז יש הרבה סיבות למה זה יכול לא לעבוד, יש גם סיבות להיות אופטימי ולחשוב שזה כן יכול לעבוד.
תשכנע אותי למה.
אני שתמאמין שפייסבוק א' עשתה ברורים עם הרגולטורים ווידאה איך היא יכולה לעשות את זה בצורה שתעבור לפחות מול הרגולטורים המרכזיים של בוא נגיד ארצות הברית, אירופה, סין.
הם מגייסים את האנשים הטובים ביותר בכל תחום.
הם מגייסים את האנשים הטובים ביותר בכל תחום, שיחשבו איך בדיוק לעשות את זה. בית, אני חושב שאנחנו רואים שיש לענקיות הטכנולוגיה, ובכלל, לשוק הפרטי יש כוח מאוד גדול אל מול הציבור, ולכן אל מול קובעי המדיניות. ממש לפני כמה ימים קראתי כתבה על זה שנניח כמה ערים באירופה התלוננו על Airbnb. שהפעילות של Airbnb פוגעת בערים האלה, והנציבות האירופאית לא נעמדה ליד הערים, אלא דווקא לצד Airbnb. כלומר, יש להערכתי לפייסבוק כוח כן לעמוד מול התנגדויות של רגולטורים. אני לא אומר שזה כוח מוחלט, אני לא אומר שאי אפשר להתנגד להם, אבל אני מאמין שיש להם כוח שכנוע מאוד מאוד חזק. כמובן, חובת ההוכחה היא עליהם, הם יצטרכו לעשות פה שירות נוח, שירות זול, שירות מהיר,
אמין.
שירות יפה, אמין, כל הדברים האלה, יש להם עוד המון עבודה, זה ממש לא בכיס של פייסבוק, אני לא טוען שזהו, שאפשר לסגור את הבסטה, מנכ״ל בנק הפועלים עדיין יכול להמשיך למשוך את המשכורת שלו ולישון בשקט, אבל אני מאמין שבטווח של כמה שנים, בין אם פייסבוק תיחשל, מישהו יעשה את המהלך הזה, כי מטבע גלובלי, זה באמת השלב הבא והנדרש במערכת הכלכלית הגלובלית שנבנית פה.
תראו, אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה, ואנחנו מבקשים מכם לשים איזה תזכורת ביומן לעוד 5 שנים, ולראות איך זה התפתח ומי מהתחזיות פה הייתה יותר קרובה למה שקרה בפועל. אבל הנקודה המרכזית שאני יצאתי ממנה מהפרק הזה, זה שכולם מדברים על הליברה כמטבע, אבל בעצם זה מערכת השלומים. ואת זה צריך לזכור, זה בעצם פייסבוק מנסה לא רק לשכנע אותנו, אלא ממש לדחוף לנו איזה תשתית שכל התשלומים שלנו יעברו, כל התשלומים שלנו יעברו דרכה, ואנחנו כל הזמן בפרק הזה דיברנו על דוגמאות של תשלום בין אנשים פרטיים או בין אנשים פרטיים לחברות, אבל בעצם ההתממשקות הזאת יכולה מאוד להיות גם לגופים פיננסיים אחרים, לגופי השקעות, להלוואות, או בעצם לכל הפרוקסים אחרים שאנחנו מכירים מהמערכת הפיננסית, שבעצם זה באמת איזה תמנון רב זרועות שיכול לשלוט על הכל.
אני חושב שבאמת הנקודה שחשובה לי, שאני יוצא מהפרק איתה, זה הנקודה הזאת של באמת מה שקראנו לו הצנרת. אוקיי, אנחנו יודעים שלהחליף נורה במטבח זה קל, אבל להחליף את הצנרת של הבית זה חתיכת כאב ראש. הצנרת הפיננסית העולמית עובדת באיזושהי צורה מסוימת, תמיד אפשר לשפר אותה, אבל היא קיימת והיא נותנת המון כוח לגופים הקיימים כמו הבנקים. אם פייסבוק תצליח להקים צנרת חלופית שתשמש את תושבי המדינות באמת בצורה טובה, אז פייסבוק פה איתנו כדי להישאר עוד הרבה מאוד שנים קדימה, כשכמובן בלי הצנרת הזאת, בתיאוריה, מחר בבוקר, שני ילדים בגראז' יכולים להקים רשת חברתית מתחרה, ו... game on. אז אני מבין מה האינטרס של פייסבוק לעשות מהלך כזה, האם הם יצליחו או לא, נראה בפרק הבא.
טוב, מגניב, אז נראה לי שאפשר לסכם. היה ממש כיף, בייחוד בחופשה, להקדיש כמה שעות לדבר הזה. זה מה שאנחנו עושים בזמן הפנוי שלנו.
נכון, שנינו הולכים לצלול לשני פרויקטים מאוד גדולים בחיים שלנו בזמן הקרוב, אז באמת לא היה לנו זמן בשנה האחרונה כמעט לעבוד על זה, וספק אם בעתיד הקרוב יהיה לנו, אבל אני שמח, א', שאתה פה בחופשה, וב' שהיה לנו את המוזה ואת כמה שעות הפנויות האלה לעבוד על פרק ולהוציא פרק חדש. מקווה שנהניתם ממנו, ושתמשיכו לספר לחברים שלכם.
וכמובן, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק עם השם
הכי ארוך ברשת. ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר. וואו, צריך לנשום לפני זה, זה מדהים.
אז להתראות, תודה ליאור.
תודה טל.
להתראות.